טוב. אז ככה, אנחנו בפרשה הזאת של אמרי לאחותי את, היה לנו בדיוק פרשת שבוע, שאברהם יורד למצרים, וכשהוא מתקרב למצרים, הוא אומר לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את, אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, כן, כי כשהמצרים יראו אותך, יהרגו אותי ואותך יחיו. בואו נסתכל רגע בשאלות של אלשיך, שזה פרשן מהמאה ה-16, הוא שם לנו קצת את השאלות על השולחן. זה המקור הראשון. אז רק, הוא רק מחזיר לנו את השאלות ששאלנו בין היתר. הנה ראוי לשים לב, האם אחר כל ההבטחות שהובטח על לכתו לארץ ועסך וכו', לא שט ליבו יפרנסהו יתברך בארץ? כי אם מיד שראה רעב בארץ ירד מצרימה? כי הלא לא נתרוקנה ארץ ישראל, ואשר זן את הנותרים הריצי גויים, האם לא יזון את אברהם בארץ, והיה הביטחון אשר בטח באשם? שאלה ראשונה ששואל לנו על שייך, שגם אנחנו קצת שאלנו, אתה אמרו לך ללכת לארץ כנען, אתה רואה רעב, אז תשאל, תבטח באשם, יהיה בסדר, מה אתה רץ למצרים ישר? כן? חוץ מזה הוא אומר, מה אתה היחיד בארץ? יש שם עוד אנשים, לא כולם ברחו מהארץ, יש אנשים שנשארו שם ושורדים. נכון? אז זה שאלה אחת שהוא שואל. יש לכם פה מספרי שורות? אין לכם.
לא, טוב. לא.
בסדר. והנה הרמב"ן ז"ל כתב כי על אבון זה גלו בניו מצרימה. אך רבותינו ז"ל, לזכות חשבו על אברהם, ומנו זה בכלל 10 ניסיונות. אני שם בסוגריים, לא, אני לא אפרש את זה. עוד קושייה שנייה. ורבה היא אליי. עכשיו הקושייה השנייה שהיא יותר הטרידה אותנו וגם אותו היא יותר מטרידה. הייתכן גבר כאברהם יעץ תחבולה לאבד נפשו חלילה, להניח את שרה גדולה ממנו בנביאות, יבואו אליה גויים ויחללוה, והיא בעולת בעל, והיא משבע מצוות בני נוח, ומה גם מי שקיים אפילו עירובי תבשילים. כאילו איך יכול להיות שהוא מאבד נפשו, זאת אומרת, נהיה רשע, כן? לשים את שרה שהיא נביאה גדולה ממנו, אמרו חז"ל, ויתן אותה שפרעו ייקח אותה לחדר המיטות, כן, מה שאנחנו שאלנו, ויש את איש, אז אתה גם מכשיל אותם בשבע מצוות בני נוח בכלל, ואמרו עליו שהוא קיים אפילו עירובי תבשילין, זאת אומרת הוא קיים אפילו את הדקדוקים שבתורה, ואת זה פתאום אתה מוכן למסור את אשתך לפרעו. עכשיו תראו כמה חזק הוא אומר את זה, הוא מר ממוות, בסדר? מר לו ממוות לקרוא דבר כזה. באמור אליה, אומרינה, אמרינה וכולי, למען ייטב לי בעבורך, שמורה באצבע, כי טובים לו דודי את נניה, והיא את ערלים תשכב. זה לשון קצת מסובכת, אבל בעצם הוא אומר, מר ממוות להישמע כאילו, שבמחיר הכסף שישלמו לו, הוא מוכן למכור את אשתו. בסדר? מוכר אותה, כי אם אני אומר את זה בשפה קצת פחות יפה, אתה מוכר אותה לזנות, מה קרה לך? בסדר? ומי ישמע כדבר הזה ולא תצלן האוזניו. ואף גם זה חשבו הרמב"ן לאברהם לא לאבון, אך גם זאת מנו רבותינו ז"ל בכלל הניסיונות. למה אני הבאתי לכם פה את האלשיך? א', להתחיל לנו את השיעור, להזכיר לנו את הקושיות, אבל גם מבחינה מתודית פה, לפעמים אנחנו חושבים שאולי זה לא יפה שאנחנו שואלים כאלה שאלות, אולי זה כזה לא תורני לשאול את השאלות האלה. אז אני מביא לכם, והוא אומר את זה בשפה עוד יותר חריפה מאיתנו, שנבין שחלק מהתהליך הלימודי, גם בעיני פרשנים קלאסיים לגמרי, זה לשים את הקושיות עד הסוף על השולחן, לא לפחד מזה. וגם אם הרמב"ן אמר אחרת, בסדר? וגם אמרו שבחים עליו שהבטיחו השם כמה הבטחות, ועד רבה בהגיעו שם, ויהי רב והוא צריך לבוא מצרים ולא ירא. ועוד. למה בחר במצרים, מי בשאר מקומות? טוב, זה בסדר. מי שתרצו, תקראו אחר כך, יש לו עוד כמה שאלות. בסדר, אז זה הנקודה שלנו להבין מה זה הסיפור הזה שנראה מאוד רע על אברהם, שהוא... שוש. רגע. כן. אז אנחנו... עכשיו, כשאני חזרתי מהפעם קודמת, צריכים משהו שאני אעזור? מה הבעיה?
אני מנסה רק להסביר לו מה שדיברנו שבוע שעבר.
טוב, זה...
על מה
היה? מה השאלה?
לא,
בסדר, אז אנחנו העלינו כמה שאלות, כמה תשובות אפשריות, אבל עדיין הלכתי הביתה והסיפור הזה לא עבר לי טוב בגרון. מה?
מה?
הסיפור של אחות יד. זה. הסיפור של אחות יד, עדיין לא התיישב על ליבי. אני אנסה לענות תשובה בכמה ממדים בבת אחת. בסדר? שנראה לי שאי אפשר רק בממד אחד לענות על השאלה הזאת. אז הממד הראשון הוא, בצורה כזאת. אנחנו, על מה מקשים קושיות? איך יכול להיות שאברהם ככה, אז הוא אמור להיות צדיק? אז אני אומר, עצם הקושיה, עצם הצורת השאלה שלנו בעצמה היא בעייתית, לפי התשובה הראשונה שאנחנו הולכים לענות, כי פשוט אפשר לקרוא את הסיפור כסיפור חטאו של אברהם. זהו. כן. עכשיו, יש לנו אולי קושיה, איך יכול להיות שאברהם חטא חטא עד כדי כך? בסדר, אז עד כדי כך. זאת אומרת, אנחנו לא מחויבים תמיד לקרוא את התורה כסיפור מה היית אמור לעשות. חלק מסיפורי התורה באים ללמד אותנו מה לא לעשות, או לראות את חטאם של גדולים שנופלים. וזה קצת, אתם העליתם את זה בשיעור הקודם, להבין שסבא שלי, זכרונו לברכה, השבוע הייתה הזכרה שלו, ביום רביעי בערב, חמישי. אז הוא אמר שכדי, אנשים לומדים קבלה, מלמעלה למטה, זאת לומדים ספירות, מה זה ספירת החסד, ואז מנסים לרדת אל העולם. הוא אמר שהשיטה הספרדית היא הפוכה, ללמוד קבלה מלמטה למעלה, מהדמויות אל הספירות. אומרת, אם אתה רוצה להבין מה זה ספירת החסד, אל תבנה רעיון מופשט מה זה ספירת החסד, תלך לראות מי זה אברהם. ואז תתחיל לטפס, זה מונע ממך לייצר אלילות, לייצר פסלים של מידת החסד. למשל, שאתה רואה שגם מישהו שהוא מרכבה בעולם למידת החסד, הוא בן אדם ולא אליל. וזה בסדר גמור, וצריך להגיד שהתורה היא חידוש בזה. אני לא יודע כמה תורות בעולם, לא עשיתי סקר, אבל אני משוכנע שלא הרבה, אם בכלל, תורות לוקחים את המנהיגים הגדולים שלהם ושמים סיפור כזה. הייתי מצפה לפחות מינימום פוטושופ. קצת שמישהו בדרך, במסורת, קצת ימחק משהו מהסיפור הזה. למה צריך לספר את כל הלכלוכים, נכון? אתה רוצה לבנות דמות. אברהם אבינו, למה לספר את הסיפור? והתורה שמה את זה על השולחן, בין היתר שלא נבנה אלילים. אז אפשר בהחלט לקרוא, היה לנו סיפור, לך לך מארצך אל הארץ הזה, ועכשיו הסיפור הראשון, זה סיפור של חטאו של אברהם, זה הכל, ואז אתה לא מסתבר, איך יכול להיות שאברהם? חטא, זהו. מי אמר את זה? המקור הראשון זה הרמב"ן. תראו ברמב"ן. ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול. זהו. רואה שמה? תקרא, המקור השני, תכף אני אגיד בשגגה, אבל דע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול. זהו, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שהביא אשתו הצדקת במכשול עוון, מפני פחדו, פן יארגו, הוא פחד שיארגו אותו, ולכן הוא חטא חטא גדול. זהו, הרמב"ן שם את זה ככה. לא מפחד, מה אברהם אבינו? כן. והיה לו לבטוח בהשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב, אבון אשר חטא, כי האלוהים ברעב יפדנו ממוות, ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעו. בום. בסדר? הרמב"ן אומר, אתה צודק שאתה לא נעים לך עם הסיפור הזה, גם לי לא נעים עם הסיפור הזה, וזה באמת לא סיפור יפה, זהו, גמרנו, לך הביתה. עכשיו, יש לנו כמובן את השאלה, איך יכול להיות שהוא נשאר אברהם אבינו אחרי סיפור כזה? זה גם נקודה שיש לנו לבדוק על עצמנו. בסדר, שמנו שלב ראשון, מותר לקרוא את הסיפור הזה כסיפור חטאו של אברהם, ולא לנסות להסביר איך זה בכל זאת בסדר. כי לפעמים נדמה לנו שכדתיים אנחנו אמורים איכשהו להסביר שזה בסדר, מה שהוא עשה. לא חייב. בסדר?
אבל זה יכול לזעזע אותנו בצורה ש...
כן, אז תזדעזע. אז תזדעזע, כי את מה זה מזעזע? זה מזעזע לך את האלילות שלך, זה לא מזעזע.
זה מסוכן, יש לזה סיכון.
רגע, תכף נדבר על הסיכון כאילו, בסדר? אבל למה אנחנו מזדעזעים? כי זה שובר לנו את הפסל היפה של אברהם עם האוהל. מה? לך זה מרגיע אותך. כן, בסדר. אז כל אחד איפשהו, אבל אני, חכי, עוד לא גמרנו. חכה.
אם צדיק יכול לעשות, אם הוא יכול לעשות שטויות,
שנייה, לאט לאט, אנחנו בונים כמה ממדים, בסדר? תנשמו עמוק. שמנו ממד אחד, נשים אחרי זה.
אפשר לראות סרט בשבת, כמו שיצור, יאללה.
צדיק מבחינתי, צדיק
אמור. אז עכשיו.
הוא ההפך ממה ש...
מה אני אומר שזה נטייה אלילית? יש למשל בתורת הקבוצות, מישהו מצטרף לקבוצה בהנחיה, מורה, מדריך, איזה. אחד התופעות הנפוצות בתחילת קבוצה זה ששמים על המנחה כוחות על אנושיים. ואז מפנים אליו כעס אם הוא מראה סימנים שהוא בן אדם. זה קצת, מי שלומד קבוצות, הנחיית קבוצות, אז יש תורת הקבוצה, יש תופעה של לייחס כוחות על אנושיים למנחה, ואחרי זה לכעוס עליו למה הוא בן אדם. למשל, לייחס כוחות על אנושיים לעם ישראל, ואחרי זה לכעוס עליהם למה הם מתנהגים לא יפה במחסומים. זה נטייה אלילית, זה נטייה אלילית של האומות. עכשיו, למה אנחנו נופלים בפח ומנסים לענות לזה? כי גם אנחנו, יש לנו נטייה אלילית, ואנחנו חושבים שאנחנו אמורים להיות על אנושיים. ואז כשמישהו אומר לך, למה לא אמרת כי אשתך היא, למה התנהגת לא יפה במחסום, ואתה מנסה לענות, תראה, אבל זה... מה זאת אומרת, למה לא התנהגתי יפה במחסום? בסדר? אני לא אליל. אני צדיק בארץ, ובתור צדיק בארץ אני חי בתוך עולם, ואני לא אליל. בסדר? אז זאת אומרת, הסיפורו של אברהם הוא גם סיפור עם נפילות, ועד רבה זה לא הולך למנוע את התורה, להגדיר אותו כאברהם אבינו. התורה יודעת את הסיפור הזה, ואנשי כנסת הגדולה שתקנו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הם ידעו את הסיפור הזה. אתה מבין מה אני אומר? אף אחד לא שכח. מי ששכח זה אנחנו, שקצת לא קוראים בדיוק את התורה, ובונים לילדים סיפור על אברהם, שהכניס אורחים, והוא היה מין חסד, 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 ואז אתה בא לקרוא את הסיפור.
בדרך כלל לא
מכירים
לילדים.
מכירים, אבל יש איזה שדר כזה, ובאיזשהו מקום זה נוח, נוח להשאיר את אברהם פסל דמיוני ולא חי. אז הוא הופך להיות חי, בסדר? עכשיו, מצד שני...
גם משתמשים בו. רואי, תסתכל, גם אברהם הגדול, נקרא לו זה. אבל, אחר כך, אני ונדנו, בסוף...
בסוף הוא קם. כן, אז בוא נראה, אנחנו צריכים לראות אם הוא קם. אבל כן, אתה אומר עוד משהו, שאנחנו צריכים לפחות להשאיר לאברהם פתח להמשיך הסיפור, אם שמנו נגיד אפשרות, זה חטאו של אברהם. בוא נשים את האפשרות של יחכה לנו אחר כך התשובה של אברהם. בסדר? זה שתיים. שלוש. אז כן, צריך להשאיר פתח בפסוקים שאחרי זה יהיה לו הזדמנות לתקן. שלוש, יש לנו להכניס את העניין היחסי. למה אנחנו כל כך כועסים על אברהם שהוא בן אדם? כמו שאנחנו כועסים על עצמנו שאנחנו בני אדם ביום יום. ואנחנו לא סופרים לעצמנו הצלחות יחסיות וקטנות וזה. אז פה נכניס את הפירוש של עניק משבוע שעבר בעצם. כן. את הבאת פירוש. היא בעצם אמרה משהו מאוד נורמלי. רגע. בוא תראה את התמונה. רעב בארץ. רצח, אונס ופחד מצד שני. אז אתה כועס על אברהם שהוא שיקר, או שהוא ניסה איכשהו לצאת מזה? למה בכלל אתה מצפה מאברהם, בתוך סיטואציה בלתי אפשרית של מלחמה ורעב, לצאת אלגנטי נקי כזה? מאיפה בא הרעיון הזה שאברהם איכשהו אמור להצליח לצאת שם נקי מכל הכיוונים, בתוך מצב בלתי אפשרי? אז נקרא לזה ככה, במקום חטאו של אברהם, נקרא לזה הכי טוב שהוא הצליח לעשות בתוך מצב בלתי אפשרי. וזה כדאי גם לעצמנו להתחיל לאפשר את זה, שיש מצב בלתי אפשרי, אז תראה אותו, אל תצפה מעצמך להיות על אדם, לא משנה שום סיטואציה מה יש בחוץ, אנחנו כאילו רוצים, נגיד את חוזרים הביתה, אני רוצה להגיש לילדים ארוחה, מחייך, שמח ורגוע, לא משנה אם היום דרסו אותי, אני בכלל לא, רגע, אבל עבר עליך משהו, אז ברור שאתה תגיע הביתה אחרת. אז זה אותו דבר, הוא עשה הכי טוב שאפשר, בתוך מצב בלתי אפשרי, בסדר גמור.
האם הוא עשה הכי טוב? זו השאלה.
בסדר, רגע, משהו יחד, בוא נקריא, לא נגיד הכי טוב. נגיד, קודם כל, לשיטתך, אפשר ללכת עם הרמב"ן, אל תגידי הכי טוב שאפשר, תגידי חטא גדול.
אני לא רוצה לשאול, אבל השאלה זה כאילו, אכן, מה שאתה מתאר הוא נכון מאוד, זה היה מצב מאוד מאוד קשה.
שנייה, כמה ממדים? אני עכשיו עברתי. את יכולה לשמור על הממד הראשון, את יכולה ללכת עם ברמב"ן, ולהגיד חטא גדול, נקודה, ולא לשמוע את מה שאני עכשיו אומר. אני עכשיו אומר משהו, נתיב שני, כל אחד יכול לעשות את הסלט מה שטוב לו, אבל לפחות אנחנו פותחים פתח, הרמב"ן פתח לנו פתח, להגיד חטא גדול וישלם את המחיר. גמרנו, בסדר. עכשיו אני פותח פתח אחר, להגיד משהו יותר עדין קצת, להגיד, אוקיי, הוא עשה מה שיכול בתוך המצב המשוגע הזה, ואפשר לכל הפחות להבין אותו. הוא מפחד שיהרגו את אשתו, שיקחו אותו, הוא לא יודע מה יעשה עם הרעב, הוא
אתה מסביר את זה לפי הקונטקסט.
כן, יש, זאת אומרת,
זה תגובה.
כן, כן, עכשיו עוד פעם, לא לצפות, גם לא מאבותינו, לא לצפות, גם לא מאבותינו ולא מאף אחד, וגם לא מעצמנו, להיות מעל המציאות. אתה מצמיח מה שאתה יכול בתוך המציאות, כן? אז זה שתיים. שלוש, נתיב נוסף, מה שאנחנו לא סופרים זה את מימד הזמן. אנחנו מצפים מאברהם שמופיע בתחילת הסיפור, שיהיה אברהם של סוף הסיפור אברהם אבינו. הוא עוד לא, הוא עוד לא. אנחנו קוראים את התורה כמו קריקטורה בלי זמן. יש זמן, זה אברהם של ההתחלה, וכל האבות יעברו תהליך. יעקב, הוא קיבל את השם ישראל רק אחרי תהליך. הוא לא ישראל שנלחם עם המלאכים בהתחלה. בהתחלה הוא מפחד מעשיו, בורח לשם, הוא בסדר. זאת אומרת, לקבל גם לראות את אברהם שהוא צומח, זה הניסיון הראשון שלו, בוא נראה, אולי אחרי זה, או כן או לא, בסדר? אז לראות את מימד הזמן בתוך התורה. טוב, אז זה כמה דברים בסיסיים של הרצפה. שמנו רצפה. עכשיו בוא נשים קצת קומה שנייה. קומה שנייה, בכל זאת, סיפור כזה הוא מעיק קצת, וזה, והוא אמר, וכן אמר, ומחר את אשתו, וכן ולא, אנחנו רוצים, יש נטייה נורמלית וטבעית שלנו לרצות לעבור להפשטה. הפשטה, בצרפתית, אבסטרקסיום, אני יודע, כן? לעשות קצת, זה נכון? זו מילה טובה?
כן.
לעשות אבסטרקציה, כן? לעשות, להגיד, זה קצת משל, זה רעיון. עזוב אותי מהסיפור הזה, ללכת לעולם קצת יותר מופשט. זה רצון טבעי ובריא, וכדאי לעשות אותו. ואנחנו נעשה אותו.
זה סמפליפי?
לא, זה לא סמפליפי, זה הפשטה. זה גם, אתה צודק. לא, אנחנו מדברים על הפשטה מלשון מופשט. אבסטרקט, כן? לעשות את זה יותר... כן? לאלגוריה, אני יודע, כל מיני. לקחת את זה...
שאלה, שר... אישו, וזה גם אחות, הבת של האח שלו,
כן, אחיינית.
ומתי הוא אמר, זה אחותי?
נכון, בסיפור של אבימלך, הוא עוד פעם אומר זה, ואז הוא אומר, אמנה אחותי בת אבי, טכניקלי לא שיקרתי. אז גם אפשר להכניס את זה לתוך מה שאמרנו קודם, שהוא מצא את עצמו צריך לשקר, אז לפחות הוא מצא את השקר הכי לא שקר שאפשר. בסדר. כאילו, מס הכנסה, תראה, בסדר, לא שיקרתי למס הכנסה, אבל... כן, אמרתי את הסיפור הכי... בסדר, אוקיי. אז עכשיו... אנחנו רוצים ללכת קצת להפשטה, כי הסיפורים האלה מעיקים עלינו, וזה לא יהיה הסיפור הראשון ולא האחרון שאנחנו נרצה להפוך אותו למופשט, זאת אומרת לרעיון או למשל. עכשיו, אני אומר, צריך. אבל הסכנה בהפשטה זה שאני בסוף לא מתמודד עם המציאות הגשמית המלוכלכת כמו שהיא. כאילו בהרבה מובנים אני רוצה קצת לברוח אל המופשט. להגיד פה שאברהם זה משל לעם ישראל, לכנסת ישראל, או ללכת להגיד שאברהם זה, והירידה למצרים זה משל לתהליך נפשי, של הירידה לתוך המקומות הצרים, ואחרי זה חוזרים עם רכוש, ואז הסיפור נשמע יותר נעים. הוא באמת נשמע יותר נעים, אבל אני מציע לשים אותו רק כקומה שנייה, אחרי ששמנו את הקומה הראשונה, ולא למחוק את הקומה הראשונה. הקומה הראשונה עם כל הבלגן, עכשיו בוא נעלה קצת מופשט. הבנתם מה אני אומר? למה? מה הסכנה בהפשטות בין היתר? זה, אם אתה מתחיל להגיד שעכשיו זה רעיון המצרים, אז יש לנו גם רעיון הארץ ישראל. רעיון הארץ ישראל, אז אני עכשיו צריך להילחם באנשים שרוצים ממש לראות בי בגלל חתיכת ארץ ישראל, זה הרי רעיון ארץ ישראל, נכון? הבנתם מה אני אומר?
לא.
שאם אני מתחיל לעשות הפשטות, אז גם ארץ ישראל היא רעיון מופשט. זה לא ארץ פה, זה רעיון הארץ ישראל. כן, אז ואז אחרי זה, אז עכשיו כשמישהו יבוא וירצה להילחם איתי על חתיכת קרקע, אני אגיד מה, אני אלחם בגלל רעיון פילוסופי? זה לא דיברו על ארץ אמיתית. לך עוד צעד, זה המצוות. יש רעיון התפילין, אבל אתה אוהב את התפילין בעצמם, אלה עם האור, עם ה... זה בעצמו, הנרות בעצמם, כאילו להרים את הידיים. מי שרוצה ללכת להפשטות, זה לא פלא שהוא לא יאהב את המצוות הגשמיות. לא יאהב אותם. כי הם כאילו, מה עכשיו אתה קטנוני איתי? נכון? מה אתה מתעסק לי בצלחת? אז, ואפשר להבין, העולם הגשמי הוא נראה מאוד מצומצם. אז בסדר, צריך ללכת להפשטות, לראות אבל שזה לא משרת אותנו כלברוח מהגשמיות ממש. בסדר? אז איזה הפשטות אפשר ללכת פה? רק שנייה. הפשטה אחת היא מה שאמר קרא לזה הרמב"ן בעקבות המדרש, מעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים זה עיקרון שהסבא של זכרונו לברכה השתמש בו הרבה מאוד, שהסיפור של אברהם ושרה וכפרטים הוא לא, הוא יותר מעניין כסימן למה שיקרה לנו ברמה הלאומית מאשר בלדון אברהם דיבר יפה או לא דיבר יפה. מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, מה שקורה לאברהם ושרה זה הקדמה למה שבעצם יקרה לנו ברמה הלאומית. כל מה שקורה לאבות זה כמו מבנה, זה פרפס כזה, כן? הכנה. שיקרה אותו דבר, מה שקורה לאבות, יקרה אותו דבר לבנים, רק בגדול ברמה הלאומית. למשל. כן, למשל. בכלל. אבל ספציפית, אומרים, תראה, זה מזכיר לך משהו כל הסיפור הזה? יש רעב, יורדים למצרים, פרעה חוטף על הראש, ויוצאים עם הרבה רכוש. אז זה סיפור יציאת מצרים, זה בקטן, כל סיפור יציאת מצרים. זה תראו מה שזה אלשיך אומר בעמוד הבא אצלכם. כן, בעמוד הבא. תקראו בפסקה שמתחילה, והנה אין ספק. כן? והנה אין ספק, כי אל אלוהים השם חושב מחשבות לבלתי דח ממנו נידח ומתקן מראשית אחרית. והוא כי הנה גלוי היה לפניו התברך שעתידים ישראל לגלות מצרימה ואחרי כן לארבע גלויות. והנה במקומות אשר ידחו שם היה אפשר עבוד יובדון מהר בין בגלות מצרים בין בגלויות אחרים. התעתדו לעבד במצרים. כנודע במאמרם זל על פסוק ויבוא מלאך וילך מאחריהם וכולי שהיו נתונים בדין אם לגאל אם לעבד. וגם בספר הזוהר אומר שאם היו שוהים עוד מעט שם לא הייתה להם תקומה, שהשתקעו בכוח הטומאה וגם היו עובדי עבודה זרה. ואת הקדוש ברוך הוא ראה שברמה הלאומית עם ישראל יצטרך להגיע למצרים, ויש צ'אנס שהם לא יצאו מהגלות הזאת. אז הוא עשה הכנה למזגן. מה זה הכנה למזגן? הוא כבר עשה את אברהם ושרה הולכים ועושים את תהליך הגלות הזה וגם יוצאים ממנו. ואז כבר המבנה הזה של כניסה למצרים ויציאה מוכן לנו בגנטיקה הלאומית. נכנסים יוצאים. אבל הם יורדים לשם בפנים אל פנים, לא נופלים לשם בטעות. הם אומרים, בוא, נעשה הכנה לבנים שלנו, יורדים. זה הקדוש ברוך הוא מגלגל. בסדר? אתם מבינים מה אני אומר?
בבקשה.
כן, משהו כזה. כן, שם קצת בדיוק. ולא שווה למו. כי מה שאמרו רבותינו זל, ארבע מידות שהיו במצרים וכולי. והעיקרית היא שנשמרו מאבון זימה שאלמלא כן היו עבודים. הוא אומר שאחרי זה חזל שואלים את עצמם איך ישראל ניצלו ממצרים, אז שהם הצליחו איכשהו לשמור על עצמם מכמה דברים שהם לא נפלו בהם, אחד זה זימה, גילוי עריות, מיניות מקולקלת. עכשיו, מי הציל אותם מזה, הוא אומר בעצם, זה שרה. וזהו גן נעול אלו הנקבות, גל נעול אלו הזכרים, ואמרו כי בזכות שבאה שרה מצרים וגדרה עצמה מן הערבה, זכו אנשים במצרים לגדור עצמם. ובזכות שיוסף במצרים גדר עצמו מן הערבה, גדרו הזכרים עצמם. בסדר? שיש שם איזו הכנה, שאם שרה מצליחה להיכנס לבית פרעה ולצאת משם בסדר, זה עושה הכנה לבנים שהם יצליחו במקום שאולי יהיה הרבה יותר קשה. זה צורה אחת. העיקר תבינו את הרעיון. הרעיון הוא לנסות לחבר בין מה שעוברים אברהם ושרה לישראל במצרים. איך בדיוק יש 70 פרשנים שונים שעושים את זה בצורות שונות. זה הצורה שאלשיך עושה את זה. ועוד אמרו רבותינו זל בראשית רבה, כי כל מה שהראה לאברהם במצרים הראה לישראל שם. כאילו הוא אומר, תסתכל, זה לא מקרה. ואז זה כבר משחרר אותך קצת. אתה אומר, מה זה הסיפור המוזר הזה? ופתאום אתה רואה שהסיפור המוזר הזה חוזר על עצמו. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אז גם אם זה מאוד מוזר, לפחות אתה מבין שזה לא מקרה. כן? יש סיפורים בחיים שלנו, נכון, שהם כל כך דפוקים, שברור שזה לא מקרה, אז זה כבר מרגיע אותך. אתם מכירים את זה? הכל הולך דפוק, אתה אומר, יד השם זה בטוח. אם זה חצי דפוק, אז אולי. אז גם פה יש משהו שאם אתה רואה את הסיפור הזה חוזר כמה פעמים, לפחות אתה נרגע שזה לא מקרה. עם ישראל יורד למצרים, ועוד, אתה יכול ללכת עוד צעד ולהגיד, זה לא רק שזה לא מקרה, יש לזה תכלית. לסיפור הזה שיורדים למצרים, הולכים לפגוש את פרעה, יש התמודדות איתו, ואחרי זה יוצאים. כן? זה לא במקרה שהולכים לפגוש את פרעה, גם אם פה זה נראה מקרה, אתה תראה שכל פעם שעם ישראל יצטרך לעבור רגע משמעותי, הוא צריך לפגוש את פרעה ולהתמודד איתו ולצאת משם. אוקיי. זה נגיד מספיק לנו כרגע מבחינת אלשיך. אתם מחזיקים ראש, זה מעייף קצת היום, אה?
לא, זה לא, זה מעניין.
אוקיי, עכשיו אנחנו לכיוון אחר של הפשטה. אני מפגיז בהרבה חומרים יחסית כבדים. כיוון אחר של הפשטה, מבוא לתורת התולדות של סבא. בסדר? מה זה תורת התולדות של סבא? Les engendrements. זה היה יסוד של סבא שלי, איך הוא לימד את ספר בראשית, שנים, מה שהוא עשה, ללמד אנשים את ספר בראשית, בדרך כלל אנשים שלא ידעו כלום מתורה, והיה לו איזה דרך שקיבלה את הכותרת התולדות, שהבסיס שלה זה מה שנקרא בתורה, הפסוק, זה ספר תולדות אדם. למה התורה, כשהיא רוצה להגיד היסטוריה, היא אומרת תולדות. תולדות, זה לא היסטורי. תולדות זה סיפור הלידה, les engendrements. כשהתורה רוצה לתאר היסטוריה, היא לא עושה את זה כמו שיטות אחרות, היא מספרת סיפור של לידה. ובסיפור הלידה, אפשר להגיד שזה משל שהוא גם לא משל, אבל הוא גם משל, שבסיפור הלידה יש לנו שאלה איך האנושות מתפתחת אל התכלית שלה. זה מובן? אתם מאבדים אותי עם השפה? זה מובן? איך האנושות מגיעה לתכלית שלה? כל מדרגה של התפתחות נקראת לידה. כל מצב שההתפתחות לא מתקדמת נקראת עקרות. כל מצב שלא עקרות, כל מצב שלא מצליחים לפגוש את שני הממדים שצריכים להיפגש כדי להוליד, כי כל לידה צריכה זכר ונקבה ושני דברים שמשלימים אחד את השני, כשלא מוצאים את זה, זה נקרא שלא מוצאים את הזיווג. אז זה יכול להסביר למה התורה עסוקה במשהו שיכול להיראות לנו מאוד מוזר, סיפורים של חתונות, לידות, ניאוף, גילוי עריות, של מי הילד הזה, מי יורש. זה לא סתם, כי זה גם פשט, זוכרים? זה גם רצפה, אבל זה גם משל כללי לכל תהליך התפתחות האנושות, ובפרט לתהליך ההתפתחות של עם ישראל. ועוד יסוד להבין את התורה של סבא, זה הנושא של אידנטיטה, זהות. אברהם הוא צריך להסתכל עליו גם בתור הזהות שלנו, ההתפתחות של הזהות שנקראת ישראל, ולא משה חיים אברהם, אלא יש זהות שנקראת ישראל, והיא מחפשת להוליד בעולם משהו. ולזהות הזאת יש צד של זכר ויש צד של נקבה. עכשיו, מול הזהות הזאת, אנחנו פוגשים עוד זהויות, עוד אידנטיטה כאלה על הבמה. מי? כנען, מצרים, פלישתים, בבל. יש מפגשים. ואנחנו צריכים לפתור את המפגשים האלה. אבל זה לא במקרה שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, פתאום הוא צריך לפגוש את כנען, פתאום הוא צריך לפגוש את מצרים. זה לא במקרה, זה מפגש צפוי בדרך ללידה. יש שאלה מול מצרים. ואם אני מחבר את הנושא של אידנטיטה ואת הנושא של, כן, של זהות ושל תולדות, אז יש לנו ברור עם מי שרה תלך, עם פרעו או עם אברהם. זה ברור, משמעותי. יש שאלה, שאלה שאם נראה היא תחזור על עצמה הרבה פעמים בתורה, האם להוליד עם מצרים או האם להוליד עם ישראל? וזו שאלה שהיא לא פשוטה. למשל, סבא שלי היה מפרש ככה, האם להוליד עם הסוציאליזם, עם מרקס, עם פרויד, עם הבודיזם או עם התורה? וזו שאלה שלא תמיד היהודים ענו עם התורה. הם לפעמים ענו עם מרקס, דהיינו, בוא נתחתן עם פרו. כן, בוא נתחתן איתו, וזה לא דבילי. יש קייס, פרו לפעמים נראה מועמד יותר טוב לחתונה מאשר עברה.
אפילו המשך יוצא מרות.
מה?
המשך יוצא מרות.
כן, כן. אבל זה פרו, יש לו... יש, זה שאלה אמיתית. זה לא סתם. הבירור הזה. עכשיו יש, ואיזה עוד הוכחות יש? הנה אתה רואה שהחיבור שלי, אברהם ושרה, יש רעב, איפה הברכה? יש עקרות, אנחנו לא מצליחים להוליד, אתה רואה שזה לא עובד. לא, זה לא עוזר. אם נוריד את זה רגע לרמה האישית, הנה אני עם התורה, קורה לי משהו? לא, אז אולי בוא נלמד פילוסופיה, זה עובד יותר טוב. זה שאלה, אם אין לידה, אם יש עקרות, ברור שאתה תרצה ללכת להוליד עם מישהו אחר. זה מה שדיברנו על העונג גם, נכון? אם לא קורה לי עם זה כלום, אז בטח שאני אלך לחפש למשהו אחר. זה שאלה נורמלית. כן? עכשיו, ספציפית, יש מה שקרה סבא, זה המתחרה, בסדר? יש מישהו שנוטה לרצות להיכנס בתוך הזיווג בין אברהם ושרה, תמיד יש מישהו שירצה להיכנס באמצע ולקחת את שרה. או לקחת את דמות האישה מהזכר שלה. איפה זה התחיל? אברהם ושרה הם בעצם, לא הבאתי לכם פה את המקורות, הם גלגול של סוגיית אדם וחווה. אדם וחווה זה הזיווג הראשון שרוצה להוליד את בן האדם, וגם שם היה איזה מישהו שניסה להביא רעיונות, קראו לו הנחש. וכתוב במדרש, למה פתאום יש לו רעיונות פילוסופיים על עץ הדעת? זה מאוד פשוט. הוא רוצה את חווה. זהו. עכשיו, רוצה את חווה, זה מאוד פשוט, כן, רוצה. אבל, בלשון של הזהות, הוא רוצה להחליף את בן האדם. הוא אומר, אני אהיה אדם במקומך. לקחת את האישה, במשל, זה אני אהיה אתה. כן, אתם רואים שאבשלום, כשהוא רצה להחליף את המלך, ישר הוא לוקח את הנשים שלו. זה, במשל זה מאוד נורמלי. אתה רוצה להגיד שאתה במקומו? קח לו את האישה. קח לו את הארץ. קח לו את התורה. קח לו את התלבושת של הכהן. קח לו את הזהות. קח לו את הזהות, זה אומר לקחת לו את האישה.
זה השלב הראשוני, זה לקחת את האישה.
זה לא השלב הראשוני, זה הדבר בעצמו. זהו, לקחת לו את האישה. גמרת, אתה בכותרת. למשל, אנחנו מכירים את זה, מי שינצח בדוק רב ייקח את בת המלך, נכון? מה זה לקחת את בת המלך? אתה תהיה המלך הבא. זה שאול נותן את הבת שלו לדוד, כשהוא מנצח את הפלישתי, אז זה הכוונה, אתה תהיה מלך, זה המשמעות של הדבר. אז אפילו אני לא צריך, זהו, זה כל מה שאני צריך לעשות. אני אקח את אשתך ואני הוליד דרכה, אז אני במקומך.
אז איך לוקחים את הזהות של האישה?
מה?
איך לוקחים את הזהות של האישה?
מה זאת אומרת?
אם לאדם צריך לקחת את האישה,
יופי. איך לוקחים את הזהות של האישה? לוקחים את אברהם. למשל, אחרי זה אנחנו נראה בהמשך הפרשה, שמציעים לו להוליד עם הגר. אז זה דו-כיווני. כן, זה דו-כיווני. יש את הספק אם אולי אברהם יוליד עם זהות נקבית ממישהו אחר, ואת הדילמה האם שרה תוליד עם זהות זכרית ממישהו אחר. ויש לנו ברור מעמיק האם אברהם ושרה יחזיק. ויש, זה לא פשוט, יש הרבה שאלות על זה, והאם זה, ויש להם ניסיונות, ויש עקרות, ויש רעה, ויש אויבים, ויש כל מיני, והם צריכים איכשהו להחזיק גם בפשט, להצליח להחזיק את הזוגיות שלהם ולהוליד משם דווקא, למרות שיש הרבה פיתויים ללכת לברוח החוצה. לכל מיני מחליפים. אז עכשיו נלך עוד צעד יותר רחוק.
אבל את הקול של שרה אנחנו לא שומעים.
אז אני אומר בעצמו, זה שאלה. זה לא אידיאולוגיה, זה יכול להיות חטאה של שרה ששתקה, ואם היא הייתה אומרת, בשום אופן לא, אנחנו נלחמים, אני ואתה, כן, אז אולי זה לא היה קורה, היא שתקה. תכף נגיע לשאלת, תכף נגיע לשאלת שרה חסרת עונים כן או לא, בסדר? האם היא אישה מסכנה שזרקו אותה לכלבים או משהו אחר, אנחנו ננסה עוד מעט לצייר אפשרות אחרת.
זה בעניין של הגר שומעים אותה.
נכון, אתה רואה שלפעמים לשרה יש דיבור, אז פה לא היה לה דיבור, כן? רציתם לשאול, להוסיף משהו?
לא, 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 דיברנו
על זה
היום,
אז טוב
לשמוע.
כן.
כן,
על הסיפור שהיא שתקה וכל הדברים.
אז...
ואמרתי, אין לה מה להגיד.
אז אני אגיד, אני אלך טיפה... אז אני... כן, אז נלך עוד איזה רגע להגיד, יש אפשרות להבין ככה, מה זה שאברהם מוכן למסור את שרה? זה שיש לו ספק בחיבור שלהם. עכשיו, הספק הזה עולה כשיש סכנה, כשאין כסף, אבל באמת הספק הזה היה עוד קודם והוא עוד יחזור אחר כך. איפה אתה רואה שיש את הספק הזה? אתה רואה שבמעשה אבות סימן לבנים, גם עם ישראל בכל רגע של בלגן פתאום יזכרו במצרים. פתאום אומרים, אולי בכל זאת מצרים. אז בשפה שלנו, אולי בכל זאת פרעה, זה אפשרות. אולי תלכי איתו, אולי תחזרו, אולי, כן? אז זה מה שקראתי האקס המיתולוגי. אז הוא פה, הוא האקס המיתולוגי לפני שהוא מיתולוגי. זה המפגש הראשון איתו. הוא עוד לא מיתולוגי. זה המפגש עם האקס האפשרי, עם המתחרה. אבל יש אולי מקום כזה להגיד שאברהם אומר, אולי יהיה לך יותר טוב אצלו, הוא מלך. מה, אולי זה שאת עקרה זה בגללי? תלכי איתו, זה בסדר.
לשתיש.
מה? אני אתן לך גט.
הוא משחרר אותה.
לא משנה, כאילו, בסדר, אני לרדת עד הנה. בסדר, תשחרר אותה, תן לה גט. אבל איזה, למה בכלל יש אפשרות שהוא נותן לזה לקרות? כי בעצמו יש לו ספק. אולי הוא לא יכול להתמודד עם פרעה, אולי שם ידאגו לך. אולי, לא יודע.
אולי אין מה שלמים ממנו, אין מה שלמים ממנו.
זה עוד צעד.
הוא דווקא אומר להגיד שהיא אחותו, אז הוא רוצה
לשמור עליה. את כבר לא אשתי. כאילו אפשרות להגיד ככה, את כבר לא אשתי. בואי נרד מזה, יש סכנה. אנחנו עקרים. בואי נזכור את הסיפור. תלכי לפרעה, בסדר, מסוכן, פה, שם, יש תירוצים, אבל באמת, אולי באמת יותר טוב. מה, כמו אסתר, תהי מלכה של אחשוורוש. זה אולי רעיון? אולי אפילו... תצליחי להביא לנו טוב ככה. זאת אומרת, בסדר, תגידי שאת אחותי, תביאי לי שפע. זאת אומרת, הנה, היא תהיה מלכה של אחשוורוש, אבל היא תציל את עם ישראל. אז זה הכי טוב שהיא יכולה לעשות בתוך המצב. אני לא יכול להציל את עם ישראל. תלכי יחד עם אחשוורוש, תצילי את עם ישראל. הנה, הוא יש לו מלך, יש לו אוכל, יש לו זה, יש לו... ותשליחו מזה לרמה של הזהות גם. בסדר? האפשרות הזאת להגיד, אתה יודע מה, לכו איתם. לכו איתם, זה בסדר. יותר טוב, כי פה זה לא הולך.
אבל יכול להיות שבמצב הזה פשוט אברהם היה אפס ביטחון עצמי, כאילו הוא היה בכזה מצב של חולשה, שהוא הרגיש אולי הכי טוב שהיא יכולה לעשות.
זה נגיד, מה שאמרתי, כן?
הוא כבר הרגיש אולי
חוסר אמונה,
אולי האמונה שלו.
יותר טוב מכלום, בסדר, עשית איזה, כמו לשים את הילדים במנזר, בסדר, במלחמה. שים אותם במנזר, כאילו מה זה, אני יכול לזה. אז נאבד אותם, אבל לפחות יחיו, כן? אולי משהו יצא מזה.
אבל אני מבינה את זה כמו הרמה האישית, אבל היה עניין של זהות, והוא גם היה, הוא כבר היה, כאילו נבחר על זה
כדבר. אז זה מה שאני אומר. אנחנו רואים עוד פעם אליל כזה. הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, נעקוב עכשיו. אחרי הבחירה שלו יש לו עדיין ספק. זה מה שסבא שלי היה לו תזה, הוא קרא לזה בלשון ספק בזהות העצמית. שהוא לא בטוח, למרות שאלוהים אומר לו, ולמרות שהוא מסכים ללכת, הוא עוד לא גמר לפתור את הספק שלו בזהות של עצמו.
אתה חושב שכאילו בשלב הזה, הוא עדיין
לא סבור,
הוא עדיין בשל.
כן, יש תהליך של בירור להסיר את הספק שלו בזהות שלו ושל שרה בבחירה.
אז ככה אולי זה דרך.
כן.
איך זה דרך, כאילו, הוא גם מנסה את הקדוש ברוך הוא ככה.
גם אפשר להגיד ככה, שהוא מכריח את הקדוש ברוך הוא להתערב, עושה לו מבחן כזה, כן? כן, כן, יש גם, ותכף נראה גם אפשרות כזאת, אליי. אז מה רציתי להגיד? כן, אז ברמה של הזהות גם, והוא רצה להגיד סבא, שמעשה אבות סימן לבנים זה גם בשבילנו, שאם נסתכל גם היום אנחנו רואים בעם ישראל נטייה כזאת של ספק בזהות העצמית ומוכנות למכור את הזהות שלך בזה, הוא אומר זה מתחיל עוד מאברהם, אתה תראה את זה. זה תמיד מלווה את עם ישראל, הנקודה הזאת שהוא אומר, אולי זה לא אני, אולי מישהו אחר, אולי בכל זאת, אולי הטיבטים זה רעיון יותר טוב, הם נראים יותר נאורים, יותר כאלה שנתי, אולי הם. תראה, אני אומר, אין שום עם שהיו אומרים לו, אתה ממלכת כהנים וגוי קדוש, והוא אמר, אולי הם. חוץ מעם ישראל, זה מוטבע עוד מימי אברהם אבינו. מה, למה אני, אולי הוא, דהיינו, אולי שפרו ייקח את שרה, אולי שמישהו אחר ייקח את ארץ ישראל. אולי שמישהו ייקח את התורה, אולי הוא יפרש אותה יותר טוב. למה, מה מיוחד בי?
אתה מגדיר את זה בתוך צניעות, או בתוך חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא? אם בצניעות
יש... יש בזה שני צדדים. יש את צד הענווה היפה, ויש צד מה שנקרא בחסידות, ענווה פסולה. ענווה מקולקלת. בלשון של סבא יש בזה צד של ספק בזהות העצמית, בלשון ימימה, החסרה. שאתה מצמק את עצמך. זה לא דבר קדוש. זה אפשר להבין את זה. אפשר לפרגן לזה, אבל זה בעצמו, זה הקלקול שלך שאתה צריך לתקן, להפסיק, להגיד, זה בסדר שפרו ייקח את שרה. דהיינו, אל תגיד שאשתך היא אחותך. היא לא אחותך, היא אשתך, וזה מה שפרו אומר לו. בוא נראה, אם היית אומר, תגיד כמו גבר, מה, אשתך, תילחם, מה אתה, זה תיקח אותה. בסדר, תגיד.
אין ציפור. אם הוא אומר זה אישו.
אז מה שפרו מציע, אתה יכול להיות ציני או לא, אבל מה שפרו אומר, רגע, אם היית אומר לי שאשתך, לא הייתי מתעסק איתה בכלל. אתה בעצם... אז אפשר להגיד, רגע. אז אפשרות אחת להיות ציני. שמה? אפשרות אחת להיות ציני, בסדר, מותר לנו להיות ציני ולהגיד אל תעבוד עליי, אתה היית הורג אותי, אל תתמם. אבל עדיין, השאלה עדיין עומדת עלינו, ועל זה תראו את המקור האחרון.
אבל אין תשובה על זה, בגלל שיודעים בזמן שמלך רוצה אישה, הוא לוקח אותה.
בסדר, בוא נראה.
יש לה גם נכון. עשר...
השאלה אם יש סיכוי, אם לא יש היה. סיכוי, השאלה אם יש סיכוי, לא שהוא תמים ולא שהוא לא רוצה להרוג אותך. אבל אם יש סיכוי שאתה אומר בבירור שזה שלך, פתאום הוא מגלה שאתה מלך והוא מוכן להתבטל אליך.
כאילו שאברהם הוא מלך?
כן. כי שרה זה לשון שררה, לשון מלכות. עכשיו, לקחת את שרה זה להגיד אני מלך. ואברהם לא אוהב להגיד שהוא מלך. הוא אוהב להגיד שהוא חמוד, שהוא עושה סופגניות, שיש לו תרבות יהודית יפה. מלך, תן את זה לאובמה. אתה מבין מה אני אומר? אנחנו לא מלכים. אנחנו...
בתורה הוא אמר שאני עפר ואפר, אז הוא יתח שהוא
יש לו את זה. בסדר, אז זה כוחו, זה גם הבעיה שלו. הבעיה שלו שהוא לא מוכן להגיד את המלך, והוא אף פעם לא בדק מה יקרה באולי, אם הוא יגיד שהוא מלך, אולי, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא לך, ויראו ממך. זאת אומרת, אולי באמת פרעו יגיד, אם אתה מלך כזה, אני חיפשתי מלך כזה, אני בא.
אבל השאלה בעצם שעולה כאילו...
בסדר, אז מה שאתה עושה ככה זה, אתה נותן עוד לגיטימציה להבין למה אברהם מפחד. כי אם אתה מסתכל בחוץ, אתה רואה שמי שאומר שהוא מלך הורגים אותו. בסדר? אתה רואה שלא יהיה לנו תקציבים מארצות הברית, נכון? אתה רואה שהאיחוד האירופי...
אני נותן מילה על הנבל של אברהם, שהוא קיבל הכל הזכותו. מהקדוש ברוך הוא ישר, אוקיי? ויש לו בעיה פה.
בסדר.
אוקיי, מה אני צריך לעשות?
אבל...
למות?
זה לא האפשרות.
לנסות לא למות.
מה שאני מציע...
אני מנסה לא למות, ואני מאמין.
זה שמנו בהתחלה, קודם כל, את האפשרות שאתה מפרש, אבל אני מציע משהו אחר קצת. שנדמה לאברהם שהאפשרות היא למות או למכור את אשתו. אבל יכול להיות שיש עוד אפשרות. שהוא לא חושב שהיא בכלל אפשרות. זה מהטבע, זה נראה מאוד הגיוני, שזה שתי האפשרויות. אבל מה שהתורה רוצה להגיד לנו זה, מה לדעתך יקרה כשיום אחד, עם ישראל ייקח את המלכות, ויגיד, אני. לא יגיד, זה. אז הוא אומר, יכול להיות שפרעו, למרות שהוא אולי לפני זה היה רשם, אבל הוא יהיה מוכן לקבל את זה. תקראו את המקור האחרון, שזה הדברים של סבא, זה מופיע בעמוד השלישי.
אפשר לשאול, כאילו קודם, כאילו, למה כאילו הקדוש ברוך הוא בחר בדמות הראשונית הדומיננטי שמייצג את עם ישראל, מישהו כזה ענב? למה?
שאלה?
כן, זה
שאלה. זה שאלה? לא יודע. אבל מה שיותר מעניין זה לראות שהוא ככה, ולהבין שגם אנחנו ככה. אז לפחות זה מחבר אותנו. וש... בסדר. שאלה, למה הוא התחיל עם... כן. אבל מה הוא אומר, מה חוסר האמונה? הבעיה זה חוסר האמון בעצמו. במובן הזה, הוא לא מאמין שהוא. אז כששואלים אותו, רגע, זה אתה? אתה מוכן? אז הוא יגיד כן, אבל אם יהיה מצב בעייתי, אז הוא יגיד, אולי לא. אם יהיה מצב באמת בעייתי, כמו שפרעו אולי ירצה לקחת לו את המדינה, או שלא יודע, אז הוא יגיד, תשמע, אולי אני לא בטוח, בעצם אני לא בטוח. אולי זה לא אני, למה? שם. יש סיפור, כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, אז אחרי זה כל השרים והמלאכים הלכו לחפש את התורה, כי לקחו אותה מלמעלה והורידו אותה לארץ. ובא גם מלאך המוות, ומסתובב ושואל את כולם, איפה התורה? איפה התורה? לא מוצא. אז בסוף הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, אומר, תשמע, חיפשתי את התורה בכל מקום, לא מוצא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לבן אמרם, למשה. אז אח המוות, או נראה לי, הולך למשה, אומר לו, איפה התורה? אז הוא אומר לו, תורה? אני? מה אני שהקדוש ברוך הוא ייתן לי תורה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, אתה שקרן, אני נתתי לך תורה. אבל מכיוון שאתה ענב ככה ואמרת, מי אני, מה אני, נקרא את התורה על שמך תורת משה. אבל צריך להבין משהו כזה, כשהאומות באים לחפש את התורה, אנחנו אומרים, אני? אני אתמול איזה, אני קסתי על הילדים, אני מתנהג לא יפה במחסומים, אני כזה, אני לא מספיק, מה זה קשור אליי? וכן על זה הדרך בכל דבר, ששואלים אותך, אתה בעולם, אתה רוצה להגיד, לא אני, זה הוא. והוא אומר, זה נטייה של עם ישראל מימי אברהם, להגיד, זה לא אני, זה הוא.
אבל אמרת בהתחלה.
ובלשון של המשל, שהוא נותן את אשתו לפרעה.
אבל אמרת בהתחלה.
מה?
זה אברהם מהתחלה, זה לא אברהם אבינו.
בסדר, בסדר. אנחנו נראה שהבעיה הזאת ממשיכה, אבל בסדר, נכון.
אולי זה כל הניסיונות שלו, שהוא...
נכון. הניסיונות נועדו, קום תגיד, בעצם בלשון של פרעה, למה לא אמרת כי אשתך היא. בסדר? אחר כך אני עוד מעט אהפוך את זה, את כל מה שאמרנו עכשיו, אבל בואו נראה, נראה. כן, כן. עכשיו, כי אנחנו קוראים את זה עדיין מלשון החיסרון של אברהם. עוד מעט אנחנו נלך למקום עוד יותר מופשט, שעושה הכל הפוך. אז אמרנו, יש פה כמה ממדים, אחד לא מוחק את השני. בואו נראה רגע את הלשון של סבא. מאוד מעניין מה הוא עושה עם הנושא של אישה ואחות. זה במקור השלישי. אחרי אור החיים, אתם רואים אור החיים? אז אחרי אור החיים זה מתחיל בנדרש בגמרה. בסדר? אז מה עשה? זה נראה לי שהוא דיבר דווקא בעברית פה במקור, זה גם לשון קצת אילגת, לא נורא. נדרש בגמרא שרי שרה, בתחילה נעשית שרי לאומתה, ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. יש בזהות של ישראל שני ממדים. ממד אוניברסלי בבחינת אחות, ואז שרי נקראת שרה לכל העולם כולו. וממד ייחודי מבחינת כנסת ישראל. כן, דהיינו, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אז יש צד כזה, ויש צד אחר, פה אתה לא נכנס, פה אתה כן נכנס, זה איזה כפילות, שיש משהו בעם ישראל שהוא שליח בינלאומי, והבית מקדש הוא בינלאומי, וארץ ישראל היא בינלאומית, וירושלים היא של כל העולם ולא שלנו. יש ממד כזה, זה מאוד מיוחד לסבא להדגיש את הנקודה הזאת. אין הרבה חכמים שדיברו בלשון ככה. קצת הרב קוק והרב קרליבך והאיש ביצי, אבל כן. ממד אוניברסלי וממד ייחודי מבחינת כנסת ישראל. אלו שתי המשימות של ישראל כעם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש מתח בין שני ממדים אלו במהלך ההיסטוריה, מה שמביא לידי תסכול אצל אומות העולם. זה מאוד מבלבל באמת. אז תחליט, ארץ ישראל היא שלך או היא משהו בינלאומי? כן? כאילו יש חלק בעם שאומר זה שלנו והגויים האלה שיעופו, ויש חלק בעם שאומר מה פתאום שלנו, מה אני אלחם על חתיכת ארץ, זה ארץ של כולם. הרב מנחם פרומן היה אומר, זה לא שארץ ישראל היא של עם ישראל, עם ישראל הוא של ארץ ישראל. אתה לא, זה לא שלך, כמו כאילו אתה מחליט, שולט איזה, זה הפוך. כן, אתה של הארץ, לא... תסכול זה בא לידי ביטוי בתגובת פרעה והמלך כאשר הם שומעים את אברהם אומר ששרה היא אחותו. אז פה כבר סבא אומר שהאמירה ששרה היא אחותו זה אמיתי, זה לא שקר וזה לא איזה תלול, יש לו בשורה. הוא רוצה להגיד להם, תראו, יש משהו מאוד מוזר בשרה, אני והיא, היא אשתי והיא אחותי. מבחינת אחותי, אתם יכולים להיפגש, לשבת איתה לקפה. לשבת איתה לקפה? אין בעיה, אני מתחיל איתה. בסדר? אז לא, 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 לא אמרתי שתתחיל. אמרתי שהיא גם אחותי. לא, כי הייתי יכול להגיד לך, היא אשתי, אל תתקרב אליה, דבר איתה בכלל. לא, אני מרשה לך לדבר איתה. היא גם יהיה לך משהו, היא יכולה לטפל בך, ללמד אותך, כל מיני דברים, אבל היא גם אשתי. והם מגלים מאוחר יותר שהיא למעשה אשתו. אם היא אחותו, הם רואים את עצמם כרשאים לקחת אותה. והם צודקים, כי הוא אמר שהיא אחותו. התסכול פורץ החוצה כאשר הם מגלים שהיא גם אשתו. אברהם רשאי לומר ששרה היא כנסת ישראל והיא שייכת לו. היא קודם כל אשתו. כדי לומר שהיא גם אחותו, צריך לדאוג לפני הכל לחינוך המוסרי היסודי של האומות, וזה מה שאתה אמרת. אמרת, רגע, רגע, אל תשכח, שאיזה מין עם זה שכשאומרים שזאת אחותך, אז לוקחים אותה בכוח והורגים אותך. תבין שכשאתה מנסה למסור מסר תמים כזה לאומות, אתה תחטוף אם מדובר ברשע. אז הוא יגיד, למה לא אמרתי זאת אשתך? מה זה למה לא אמרתי זאת אשתי? היית שוחט אותי. בסדר? הם ברברים, הוא אומר. זה... כל עוד הגויים עדיין מתנהגים כברברים מבחינה מוסרית, שרה ואברהם בסכנה. היעדר הדרך ארץ האלמנטרית ביותר אצל המערך, מעמיד בסכנה אצל את האורח. דרך הדוגמה של אבילי מלך מציפה הגמרא את חשיבות הבעיה המוסרית, את קריטיות היחס לאחר כאחר, כאשר הוא בא להתארח אצלך. אמר רבה שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אך סנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, על עסקי אשתו שואלים אותו. זאת אומרת, הוא אומר, רגע, רגע, איזה מין מדינה זאת, שכשאתה מגיע, אתה מגיע עם אשתך, במקום להגיד לך, אתה רוצה קפה, שואלים אותך, תגיד, זאת אשתך או אחותך? איזה מין מדינה זאת? כן, ואברהם יודע איזה מין מדינה זאת ומה ישאלו אותו כשהוא ייכנס, והמדרש אומר שהוא יחביא אותה בטבע, ניסה שלא יראו אותה.
מעניין ששרה הייתה גם מאוד יפה.
כן, עכשיו, מה זה יפה?
זה חשוב.
מה זה יפה? אז מלבד הממד של הפשט, שיש בה משהו שכל האומות מחפשים. כן? כן. אני עושה לכם תקציר, בסדר, אחרי זה תקראו את זה. אומרים, הבעיה של עם ישראל, כשהוא מנסה למסור את המסר שהתורה היא אחותינו, אז הם לוקחים אותה ורוצים להרוג אותך. למשל, כשאתה אומר שהתורה היא משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לכל האומות, אז הוא אומר, בסדר, אז אני אקח את התורה, ואני לא צריך אותך, ואם אני לא צריך אותך, כדאי שאני ארוג אותך, שלא תהיה פה באזור. ארץ ישראל אותו דבר. אם אתה אומר שישראל היא בינלאומית והיא אחותך, מצוין. אז נהרוג אותך וניקח אותה לעצמנו. אבל זה התסבוכת שלנו עם האומות, הוא רוצה להגיד באופן קבוע של עם ישראל. עכשיו הוא מביא פה עוד מדרש.
צריך לדבר לאנשים, איך האנשים מבינים.
שמה? עכשיו אתה אומר, אולי אז אל תגיד בכלל.
צריך לדבר לאנשים, איפה האנשים
לשפה
שלהם.
כן, להבין את מצבו. אבל מצד שני, צריך להבין גם את אברהם, שהוא בתסכול, כי הוא לא יכול, אז הוא לא יגלה להם את האמת שהיא גם שלהם. אז זה גם כן יתפוצץ מתישהו. אתה לא באמת יכול לא להגיד את האמת הזאת. אתה צריך, לא יודע מה עושים. אבל, ועם ישראל פשוט קשה לו לשקר את עצמו. מה הוא יגיד שארץ ישראל רק שלו? זה לא נכון. זה לא נכון. אז הוא בבעיה. אז אומר לו, ואז כשאומרים לו, אז בוא נהפוך את ירושלים לבינלאומית. אז הוא אומר, זה טוב. טוב, בוא נעשה עיר שלושת הדתות.
אבל למי, ל-ON-UN לא מבינים, אתה אומר, אם אתה אומר את זה.
בסדר, אז אתה עם סבא, בסדר, אתה עם סבא במוזה, וגם הם לא מבינים אם אצלך זה לא ברור שהיא גם אשתך. וזה הנקודה שהוא שם פה איזה כאילו ביקורת על אברהם, שאברהם אומר היא אחותי, אבל כשאומרים לו היא אשתך, אומר, תראה, לא, לא בדיוק. תגיד, גם וגם. אז עכשיו הוא מצטט פה מדרש שאומר ש... פרעו היה מאוד חכם. מה פרעו מחפש? פרעו מחפש, דיברנו על אברהם ושרה כגלגול של אדם וחווה, אז המדרש אומר ככה, שהיה בכניסה למצרים מכס. אברהם ניסה להסתיר את שרה בטבע. אבל המוכסים, המכס, המס הכנסה, וזה עצרו אותו, אמרו תפתח, רוצים לראות. ברגע שהוציאו אותה מהטבע, כל ארץ מצרים הביקה מהאור שלה, אבל יותר מזה, פתאום הם קלטו שהיא דומה לתמונות שתלו wanted בכניסה למצרים. wanted עם תמונה של חווה. ואמרו, תשמעו, אנחנו בהיסטוריה כל האומות מחפשים מתי תבוא הגברת שנראית כמו חווה. אם אתה רואה פה מישהי, אתה לא עוצר אצל אף אחד, זה משלוח אקספרס למלך ישירות. למה? כי הגלגול של חווה, שזה הצד הנקבי שכל האנושות מחפשת, כולל פרעו. והם יודעים לזהות כשהוא מגיע. כן, זה, אני תרגמתי לכם כבר את המדרש בשפה של סבא. המדרש אומר, היה פסל של חווה בכניסה למצרים, ומכיוון שהיא דומה, אז הטיסו אותה למלך. אבל לפרש לנו מה זה אומר, זה אומר ש... כל הזמן מחפשים את הנוקבה המתוקנת, את הנשיות המתוקנת, שזה גם ארץ, גם תורה, גם אישה ממש, ממש, כן? צורת ההתייחסות לאישה המתוקנת, והיא ישר למלך, והוא רוצה אותה לעצמו.
עכשיו... למה הוא רוצה את זה?
מה?
למה הוא רוצה את זה? לא כל כך הבנתי למה.
כי זה מקור של...
קודם כל זה החיות, אם כל חי. זה לידה. זה זה. שתיים... היא מביאה לו גם כן חיות. וגם הוא רוצה להיות האדם האמיתי, זאת אומרת הוא לא רק איזה מין רשע, הוא מתחרה על זהות האדם. יש שאלה מי זה האדם המתוקן בעולם, האדם ששולט בכוח בטבע בזה, האדם השנטי, האדם לא יודע, כל אחד, זה הדמוקרטיה, זה, כל אחד אומר הוא האדם האמיתי.
הוא מתקרב לשם בקיצור, ככה,
הוא
נהיה מתחרה לשם.
או, טוב, בסדר, תגידי ככה, הוא רוצה להיות כאלוהים, זה לקחת את חווה, כי ככה הוא יכול להוליד בני דמותה של חווה. אבל אפשר גם, אני אומר, לדון אותו לקו זכות, שהוא באמת חושב על עצמו, שהוא האדם המתוקן.
פאו.
כן.
אז הוא מחפש את האישה המתוקנת.
כן. והוא מזהה טוב. הוא אומר, אני אביא גאולה לעולם באמצעות הדמוקרטיה האמריקאית, כי באיזשהו מקום הוא מאמין בזה. עכשיו אתה אומר, טוב, אז למה לא?
אובמה.
אז למה לא? והוא רוצה להביא משפט. אז אתה אומר, טוב, הג. אז זה רעיון לא רע, יש להם בית דין בינלאומי, למה? אנחנו, כאילו מה אנחנו יעירים, ומה פתאום, ומה אנחנו עם נבחר, שיהיו הם בית משפט בינלאומי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה, שמי שלוקח את שרה, הוא לוקח גם את הבית משפט. אתה אומר, לא, אני בית משפט, אני יכול לשפוט מישהו, מה אני אלוהים, מה אני יודע משהו, אז תן לי להכין סופגניות. שהם יעשו בית משפט בינלאומי, וישפטו אותנו על המרמרה, ואתם משוגעים. אבל אנחנו לא נעים לנו לקחת את העמדה הזאת, וגם זה מסוכן. יתקיפו אותנו, יעשו לנו חרם בינלאומי, אני יודע מה, זה מפחיד. גם ברמה האישית זה אותו דבר. אני, לאן לקחתי את זה אחר כך, זה שהפתרון, הבנתי את זה ברמה הלאומית, אבל איך פותרים את זה? אז אני לקחתי לעצמי משימה. אני עובר אחד אחד, ומנסה שנפתור את זה ברמה האישית, כשזה נקרא בימים ההחסרה. עוד אחד, עוד אחד מעם ישראל שפותר את המקום שבו הוא מוותר על המקום שלו בעולם בשביל אחרים, ומרגיש דפוק ואשם ולא בסדר, ואז שמישהו אחר ייקח את המקום שלי בעולם, כל אחד שמתקן את זה בסוף זה מתקן ברמה הלאומית, שאנחנו כעם לא נוותר על המקום שלנו בעולם. אז זה הג'וב שאני לקחתי לעצמי. אבל סבא מסביר את מה אנחנו צריכים בתיאוריה כללית. איך עושים את זה? ואותו דבר זה יורד לאוקיי, צריך לפתור את יחס איש אישה הזהותי, מצוין, איך זה קורה? המון אנשים שפותרים את יחס איש אישה ולא נותנים לפרוע הזה להיכנס באמצע, גם כשלא כאילו לא מצליח, בסדר? אז זה הג'וב שלי בעולם, אחד אחד אני עובר דופק דלתות, בוא נפתור את הסיפור הזה, של פתרון בעיית הזהות ברמה האישית. מה?
אתה יועץ זוגי.
אני מלמד ימימה או גם פה, אבל הלימוד של ימימה או כל הכלים שאני מלמד ברמת העבודה האישית, זה תהיה אתה. ואנשים חושבים שלהגיד לא נורא זה בסדר, זה קדוש, זה לא קדוש, זה עבירה. אם יש לך משהו להגיד ואתה לא אומר אותו, אז זה בדיוק אתה חזרת על הדבר הזה של, שזה, זאת אחותי. בסדר, תשמע, יש לי משהו להגיד, אבל זה לא כל כך חשוב. לא נורא, תגיד אתה. זה, יש פה סכנה של החסרה בתחפושת של קדושה. אבל לפחות אנחנו יכולים לדון את עצמנו לקף זכות, שגם אברהם עשה את זה, אז זה בסדר, זה נורמלי, יש לנו צ'אנס. אוקיי.
ואם רוצים לראות אברהם בכל זאת, שיש לו מלא אמונה והוא יודע שבסוף יהיה בסדר, אפשר עדיין?
אפשר, הכל. אולי, עדיין אפשר. בסדר, את רוצה להציל את אברהם? בוא נציל את אברהם. בסדר? בוא נהפוך את זה. בוא נהפוך את זה, תראו, עכשיו, אחרי שאת פספסת את ההתחלה, בנינו את הקומות העוד יותר ארציות, כי אנחנו בונים פה איזה מגדל, וגם עשינו הקדמה שקשורה לשיחה שהייתה לנו בתחילת השיעור, אחרי זה נשלח לך את ההקלטה, אבל בסדר, בונים איזה קומה, עכשיו בוא נעלה קומה עוד יותר נועזת. אתם מוכנים? זה, אבל ממש רופא. זה הכל קונספירציה. בסדר, הכל קונספירציה. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו ששרה היא עקרה, נכון? יופי, איך נפתור את זה? אנחנו יורדים למצרים, לבית של פרעה, אנחנו עושים קטע ויוצאים גם עם כסף וגם עם ילד. אתם מחזיקים? איך? בואו תקרו באור החיים. תחזיקו חזק. בסדר?
איך היא עקרה?
כן, יש מטר. טוב, אז אור החיים. אור החיים מתחיל, רגע, שנייה. כן, אור החיים מתחיל בעמוד השלישי, אכן נתכוון. בסדר? אז אני אומר, אם זה נועז מדי בשבילכם, אתם מוזמנים לקחת את ההסברים שהסברנו עד עכשיו, אנחנו הולכים לשני הסברים יותר נועזים. אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, פרשן מרוקאי, אומרים שהיה לו חיבור נשמתי מיוחד עם הבעל שם טוב באותו זמן, וכשהוא נפטר הבעל שם טוב פתאום אמר קרה משהו ואמר קבע נר המערבי, שהוא ידע שאור החיים הקדוש הלך, הוא היה איזה מקבילה שלו בערך באותו זמן, רבי חיים בן עטר. טוב, אור החיים הקדוש אכן התכוון לבית דברים. האחד, למען יטיבו לו בעבור אחותו טובה גשמית, ועוד, וחייתה נפשי בגללך על דרך מה שדרשו זל בפסוק שמואל א', אם ראו תראה, שאם לא יפקידה, תעשה שעל כורחך יראה לתת לזרע, על ידי שתלך ותסתר, ותיבדק כסותה, ונזרעה זרע. הוא הולך איתנו לחנה. חנה הלכה והתפללה לבן, היא הייתה עקרה, התפללה לבן. וחזל הסבירו שהיא התפללה על השם, שהיא הכריחה אותו. איך היא הכריחה אותו? היא אמרה לו, תשמע, כתוב בתורה שלך פרשת סוטה. פרשת סוטה זה מישהי שהולכת עם מישהו, והבעל שלה חושד בה שקרה משהו ביניהם, ואז הם הולכים לבדוק את זה בבית המקדש, עושים את הסיפור של פרשת סוטה, אם לא קרה ביניהם כלום, אז אם היא הייתה הכרה, היא מקבלת בן. אז היא אמרה לו, תשמע, חנה אומרת לו, אם אתה לא תיתן לי בן, אני הולכת מתחבט עם איזה מישהו, בעלי ייקח אותי לבית מקדש, אנחנו נעשה אישה סוטה, ואתה תהיה מוכרח לתת לי בן. חנה, ככה חנה עשתה, ככה חזל מסבירים את המהלך של חנה. היא התפללה על השם, הכריחה אותו. אמרה לו, אתה לא תיתן לי, אני אכריח אותך. ככה. אז מה שאור החיים הקדוש אומר, שזה התוכנית של אברהם ושרה. הם שמים את שרה בבית של פרעה, היא לא בוגדת איתו, היא חוזרת, הם עושים פרשת אישה סוטה, והם מקבלים בן. יש עקרות, אתה לא תיתן לנו, אין בעיה, אני זורק את שרה לבית של פרעה, היא חוזרת משם, אנחנו מקבלים בן.
כאילו מאיים.
לא מאיים, הוא משתמש ב...
מניפולציה.
כן, לא יודע, ככה. כן, 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 כן. כמו כן חשב אברהם, כי על ידי סתירת האישה עם האיש, איזה, פרעה, היא תהיה איתו לבד בארמון. מי יודע מה קרה שם? לא יודעים. עכשיו, כל הסיפור של פרשת אישה סוטה בנוי על זה שבאמת אף אחד לא יודע מה קרה. אם יש עדים שיודעים שלא קרה כלום, אז זה לא עובד. אבל אם אף אחד לא יודע מה קרה וכולם חושבים, מאיפה בא הילד הזה? כן, ואז עושים פרשת אישה סוטה. והיא נקייה, השם יפקדנה בבנים בדומים לו, והוא אומרו, וחייתה נפשי בגללך. את הולכת לשם וחייתה נפשי, לא שלא יארגו אותי, שיהיה לי בן. בפקודת הזרע בגללך, פירוש בדברים המתגלגלים ממך. על דרך מה שדרשו רזל בפסוק בגלל הדבר וגומר. אם אני הייתי אומר לכם את זה, הייתם אוכלים אותי. מזל שיש אור החיים הקדוש. לזה יפסיק בתיבת בעבורך, לומר כי הם בית דברים. וגם אומרו וחייתה בתוספת וב לומר שהוא פרט חדש ואינו ענף יתב לי, כי הם בית בחינות ההטבה אחד לגוף ואחד לנפש, לא משנה. ודבר זה הושג אצלו בסתירה שנסתרה עם אבימלך. זה לא עבד בפעם הראשונה, ולכן הם עשו עוד סיבוב עם אבימלך. אתה אוהב את זה, אה? ולא בפעם הזאת עם פרעה, לטעם כי שם לא היה חשד, כי גירשו מארצו, גילה כי לא עשה דבר. פרעה הרס להם את הסיפור, כי הוא גירש את אברהם ממצרים, ואז לכולם היה ברור שלא קרה לו כלום עם שרה. אז היה צריך עוד סיבוב. או אפשר, כי באמצעות בית פעמים נתפרסם הכל על שרה. זה לא הספיק, כי עוד לא יצאה שמועה מספיק חזקה על שרה, מכילה מכבודכם, שהיא מסתובבת עם פרעה ועם אבימלך. זה לא מספיק. היה צריך פעמיים כדי שתהיה שמועה כזאת, שלא תהיה ברירה, צריך לעשות אישה סוטה, ורק זה ינקה את השם שלה. ששוב בא לידי מאמר רזל, וזה לנשונם. אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא כתיב, ואם לא נטמאה האישה ותאורי ונקטה ונזרעה זרע. וזו שנכנסה לבית פרעה לבית אבימלך ויצאה תאורה, אין דין שתיפקד, עד כאן לשונו. הרי שחייתה נפשו של אברהם בבנים בגלל שרה. כל הסיפור הזה, כמה שהוא נראה מוזר, הוא באמת מוזר, והוא באמת נועז. אומר אור החיים הקדוש, זה לפתור את בעיית העקרות. עכשיו.
וכאילו העניין של לעשות הזה הרבה יותר מאחורי המצווה, העניין של לעשות הזה הרבה יותר כרונולוגית, הרבה יותר, הרבה מאחורי הזה. אז כבר,
אין לי מה. הרסת לנו את הסיפור. יש, לא אומר שאין קושיות על הסיפור הזה. אבל אני אסביר את זה בשפה קצת יותר מופשטת. נסביר את מה שאומר אור החיים הקדוש בשפה יותר מופשטת. אמרנו שאדם וחווה הם גלגול, סליחה, אברהם ושרה הם גלגול של אברהם ושל אדם וחווה. מה זה גלגול? הכוונה שהם, סבא היה קורא לזה רקופרסיון. הם כאילו אוספים את הסיפור, הם כאילו אוספים את זה ועושים לוקחים את אותם נתונים, אבל מנסים להרים את הסיפור לתיקון ולא לכישלון. מה היה התיקון שם? שכשאדם הראשון לא היה בשטח, אז שרה פגשה את הנחש. זה לא מקרה. זה לא מקרה שאדם לא שם בשטח. ההתמודדות עם הנחש זה עסק של האישה, לא של הגבר. הגבר יש לו עניין אחר לפתור, הוא צריך לא להקשיב לאשתו כשהיא נותנת לו לאכול מעץ הדעת, או שהוא צריך לפתור את העניינים בעבודה, אבל ההתמודדות עם הנחש זה התמודדות שלה, ולכן בכל פעם בסיפור שצריך לפתור את סיפור הנחש, היא תפגוש אותו לבד. וכשהיא תפגוש אותו לבד, הוא יערער את האמון ואת הקשר בינה לבין אברהם. הוא יגיד לה, תשמעי, הוא לא בדיוק חבר שלך, הוא לא כל כך אוהב אותך, לא אכפת לו ממך, זה, אני חבר שלך יותר טוב, ואני מציע לך כמה הצעות ידידותיות, בואי נאכל מעץ הדעת, ונהיה ביחד כמו אלוהים, וניסע על האופנוע, ונכבוש את העולם. בסדר? זה מה שהוא מציע לה. עכשיו, כדי שתהיה לידה בין אברהם ושרה, יש שתי אפשרויות. שתיהן כלולות בנחש. anyway, הנחש גורם ללידה. anyway, אפשרות אחת, שהוא מתחבר עם חווה והם יולדים. והזוהר למשל אומר שקין היה בן שלו. בסדר? אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהלידה קורית על ידי התגברות על הנחש. שהיא לא מסכימה למה שהוא אומר, זה גורם העמקת הקשר בינה לבין אדם, ואז יש לידה. איך שלא יהיה, צריך לפגוש את הנחש בשביל הלידה. מה זה יצר הרע? זה הערעור, הספק, חוסר האמון, משהו שבא לפרק את הקשר בין אברהם ושרה. חייבים לפגוש אותו. אז גם אם תגיד שפה זה קרה לאברהם בטעות והוא לא התכוון והוא טעה, איך שלא יהיה, מסתכל על זה בזום אאוט, קרה בדיוק מה שצריך לקרות כדי שתהיה הלידה. היא פוגשת לבד את פרעה. עכשיו זה ניסיון שלה. היא צריכה לא לענות לו. וזה גם שאלה, היא גם צריכה לבחור בו מחדש, והיא צריכה לראות שפרעה מציע הצעה רצינית, ובכל זאת לבחור באברהם. עד אז זה לא רציני. בסדר, יש אפשרות, אברהם, יש לך משהו אחר יותר טוב? לא. אבל כשהיא פוגשת את פרעה, יש לה משהו אחר יותר טוב. ואני יכול רק לנחש, אתם יודעים, יכולים לדמיין מה הוא אמר לה שמה בארמון. אותו דבר מה שאמר הנחש לזה, מה יש לך לחפש איתו? הוא זרק אותך פה לארמון. וחייתה נפשי בגללך, מה יש לו להציע לך? רעב? ברכה? שמענו סיפורים, בינתיים ברכה, רעב אין, בן אין לכם, מה יש לך אצלו? אני כמו אלוהים, לא יותר טוב. עכשיו, אם היא מצליחה להתגבר על זה, אז הקשר בינה לאברהם הוא קשר מלא, והם מצליחים ללדת. זה ניסיון גדול.
אבל בסיפור של שרה, מה שחשבתי על חווה שבוע שעבר, והשם בסיפור הזה, הוא הגיע,
והוא נתן מכה, והוא אמר לא, אברהם זה עם שרה וזהו.
יפה, אז בוא נלך, אני הולך איתך.
אברהם לבד זה לא אברהם, ושרה עם פרעה זה לא...
אז קודם כל את צודקת. המסר שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מוסר להם, תפסיק לחפש, זה יהיה דרכך. זה מה שיקרה לו אחר כך. לו ישמעאל יחיד לפניך, לא, זה יהיה איתך ואיתה, איתך ואיתה. וצריך להבין שזה לוקח להם הרבה זמן להאמין בזה, והמציאות נותנת להם הרבה סיבות לא להאמין בזה. יש להם הרבה סיבות לחשוב שזה לא ילך בין שניהם. והקדוש ברוך הוא מנסה ללמד אותם, זה יקרה, אתה ושרה, זהו. זה למרות שזה לוקח 10 שנים, ויש עקרות, ויש פה, ויש רעב, ויש זה, לא, זה יקרה איתך ואיתה.
ואם חוזרים לפסוק, זה היה בעצם, הם תרגמו, היה רמזים, ופרו הבין את הרמזים האלה של המכה שהם קיבלו, שזה היה רמז שהיא לא הייתה רק אחות,
זאת אומרת, אז שנייה, שנייה.
אז זה שהמצרים הבינו זה גם אומר משהו.
כן, אז פה אפשר את הקטע הציני, מה זה הבינו? כתוב במדרש שהם לא היו כאלה חכמים, זה פשוט כל ארץ מצרים לא הצליחו להוליד, היה להם מחלות מין וכל מיני, ואז הוא הבין שזה כנראה איכשהו קשור למשהו שהוא עשה, אז הוא עשה אחד ועוד אחד. בסדר? וגם הוא חטף מכות, זה לא מאהבת, זה הצד הציני של הסיפור. אבל הצד היפה של הסיפור, רגע, שתי אפשרויות להבין, אחד שהקדוש ברוך הוא נותן לזה להתפתח עד קצת יותר מדי מאוחר, כן? כאילו, תעצור את זה לפני זה, מה אתה עוצר את זה כבר כשהיא בחדר של פרעה? ואם הוא עוצר את זה מוקדם מדי, מה יקרה? תמיד שרה תחשוב אולי באמת היה יותר טוב אצלו. זה מסוכן. אז יש שאלה, וזה בדיוק מה שקרה במצרים.
מה זה משנה?
זה מאוד משנה, כי זה מאוד משנה, תראי את זה במעשה.
מה זה משנה אם זה לפני או לא? למה היא תחשוב אחר?
נו, זה השאלה, אבל אני אשאל אותך את זה.
מה קרה במיוחד?
כנראה שהוא משכנע פרעה. הוא משכנע עד כדי ששרה לוקח לה הרבה זמן להבין מי זה פרעה. איך אנחנו יודעים את זה? תראו, עם ישראל ביציאת מצרים. מכיוון שהוציאו אותם רגע אחד לפני שהם ראו את פרעה עד הסוף, הם תמיד חושבים, אולי דווקא היה נחמד במצרים. זה הבעיה שמוציאים אותך רגע לפני שזה, אתה מקבל סוף סוף, תראה מי זה, מי הוא, ואת הבחירה עד הסוף. זה אפשרות אחת להסביר. כן? ואז לכן, כל פעם שאתה מוציא את הילד לפני שהוא בחר עד הסוף, אז הוא תמיד, אתה לא נותן לו לפגוש עד הסוף את הבחירה. ולפעמים צריך. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, לפעמים אני לא, הוא לא רוצה שהוא ימות. אז אני לא, אבל יש איזה רגע שהבחירה שלך שלמה, כשראית עד הסוף, למשל, אני אדבר את זה בשפת ימימה, שרגש אשמה זה זבל. עד שאתה, תמיד אתה חושב, אולי קצת בכל זאת נרגיש השם. עד שתראה שהרגש אשם זה האויב שלך ולא החבר שלך עד הסוף, אתה תמיד לפעמים תחשוב, אולי זה בסדר, אולי זה רעיון טוב להרגיש קצת השם, אולי זה יעזור לי משהו בחיים. נכון? אז זה עד שתראה שרגש אשם זה זבל, זה רק נגדך, זה לא עוזר בכלום. אבל אז, אפשרות שנייה, ו... פה הלכנו עוד צעד אחד, שזה שמתי הקדוש ברוך הוא היכה בפרעה, אומר המדרש, בדבר שרי אשת אברהם, על דבר שרי אשת אברהם, כשהיא דיברה. הקדוש ברוך הוא לא מתערב, הוא שם את המקל בידיים של שרה, ואומר לה, מה את אומרת? כשאת תחליטי, אני נותן לו בראש. זה הבחירה שלך, את צריכה לבחור באברהם, אני לא מכה בו, אני יכול להתערב פה באמצע, אבל זה הרגע שבו עכשיו את צריכה לבחור באברהם על פני פרעה. אז אני אומר, אני אכה כשאת תדברי. כי עד עכשיו היא לא דיברה. אז יש צד להגיד, היא קצת הסכימה עם אברהם, אולי באמת אני אלך לבית של פרעה. אז הוא שלח אותה להכיר אותו קצת, עד הסוף. אנחנו תמיד גם יש לנו ספק על הקדוש ברוך הוא, נכון? אם... מה היה קורה אם הוא לא היה מרביץ לדור המבול? זה לא יפה, בכל זאת. אולי יכולת לתת להם צ'אנס, אולי זה. מה היה קורה אם לא היינו מרביצים לפרעה? הוא נראה חמוד דווקא. הוא אומר למה, לא אמרת כי אשתך היא וזה. ומה היה קורה אם לא היינו נותנים מכות למצרים? אולי אפשר לשכנע אותם בטובות. אולי, כאילו אם היינו מדברים יפה במרמרה, אולי הם היו חברים שלנו בסוף. נכון? אם היינו עושים קצת פחות חזק את האקדח, זה, יש... אולי, מי יודע, מי יודע. זה יש לפעמים שאתה תחליט אתה. אחרי זה שלא תגיד שהקדוש ברוך הוא רשע והרביץ לפרעה כי הוא שונא גויים וזה. אני נותן לך להחליט. איפה רואים את זה? וזה תיקון כוח הנוקבה. בידיים שלך. זה הקדוש ברוך הוא שאומר למשה ביציאת מצרים, קח את המטה ביד, תרים את היד, תוריד את היד, תגיד אתה. למה? תעשה אתה, מה אתה אומר לי? תרים את היד, תשליך את השמה. מה זה הקטע הזה? זה לא שהוא בובה. הוא אומר לו, אני מכה במצרים כשאתה מחליט. אם אתה לא שלם עם זה, אנחנו לא מכים את מצרים. לא תגיד לי אחר כך, אתה, בגללך, בגלל זה, זה שלך. אתה ופרעה תחליט. אני נותן לך את המטה שלי ביד, אם אתה רוצה, ניתן מכות למצרים. ופרעה, ומשה כל הזמן מנסה לשכנע באמת, פרעה, אולי תשחרר אותנו בטובות, זאת אשתי, שחרר, שלח את עמי ויעבדוני, תשחרר אותי. בסדר? אז נראה לי שהזוהר, או לא זוכר, הוא אומר שבאיזשהו שלב, שרה אמרה לפרעה, אני אשתו, הוא לא שחרר אותה. אז היא הבינה מי זה פרעה, ואז היא ביקשה מהמלאכים להקות בפרעה והם יקו בו. אבל בדבר שרה, כשהיא דיברה. נקודה אחרונה, אם עוד לא התפוצץ לכם, זה מה החידוש, עכשיו ממש זה היפוך, מה זה תגידי שאת אחותי? תגידי שאת אחותי, תגידי שאת לא פחות ממני, שאת פנים אל פנים. פרעה מכיר את זה שהאישה היא הולכת עם הבעל. היא קטנה קצת, היא כנועה, זה הוא מכיר. אחות, פנים אל פנים, הוא לא מכיר יחס כזה. אברהם אומר, בואי, אנחנו הולכים לגלות עכשיו במצרים את הסוד, שאת לא פחות גדולה ממני. תיקון היחס איש-אישה נגמר כשיש פנים אל פנים. זה שחרור מהכללה של הוא עם שולבך. הוא עם שולבך זה את קטנה. תיקון היחס זה פנים אל פנים, היא לא פחות גדולה ממני. בסדר? תגידי שאת אחותי, לכי תספרי לפרעה שאת פנים אל פנים איתי, מה זה ביציאת מצרים, והימינו בהשם ובמשה עבדו. זה ביחד, זה פנים אל פנים, משה הוא גדול, זה החידוש, עם ישראל הוא גדול, אתה גדול, נוריד את זה לעבודה אישית, החידוש זה לא שאלוהים גדול, החידוש זה שאתה גדול. הירידה למצרים נועדה לגלות את זה. זה שהאלוהים יכול לבוא ולעשות סדר בעניינים, זה אנחנו ידענו גם קודם, וזה גם פרעה יודע. מה חדש לו? שהבן אדם גדול. זה הוא לא מוכן לסבול. כשהוא אומר לאברהם, למה לא אמרת שהיא אשתך? זה אני מבין. אז אברהם אומר לו, זה לא מה שרציתי לספר לך. רציתי לספר לך ובמשה עבדו. רציתי לספר לך את הכוח של הבן אדם. זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. מה הוא רוצה לספר לעולם? שעם ישראל, שהאדם, שאתה ספציפית גדול, לא קטן. שאתה פנים אל פנים, שאתה כמוני בורא עולמות. ביחד. שהשילוב ביחד שלנו. כל התיקון זה לגלות את זה. אז הירידה למצרים נועדה דווקא לשלוח את שרה לבד, כי כל המהלך זה לגלות את כוחה של שרה לבד, לא שאברהם יכול לבוא ולהציל אותה, זה לא חדש בעולם. זה הוא קובע לה, ואז כשהוא יהיה גדול היא תהיה מבסוטה, וכשהוא סוף סוף ילך ללמוד אז היא תרגיש בסדר, וכשהוא יתלבש יפה אז היא תרגיש טוב, והוא יתנהג, זה לא, לא, את לא תלויה בו. וגם אתה לא תלוי בקדוש ברוך הוא כביכול. כן? זה לא תלות. זה פנים אל פנים. מה זה?